אז אולי אני אתאר איפה אנחנו יושבים עכשיו.
דליבה עם אפרת ברזל.
אנחנו יושבים במרפסת דקים, פסים פסים כאלה מעץ, גפן מסתרגת מאחורי דורון החקלאי, היי דורון טוויג, ואילנה טוויג, אשתו היקרה, ויש מין גדר כזאת כמו בתוסקנה, בפרובנס, כמו במשק עזריה, במשק, במושב עזריה, משק טוויג. שלום גיבורי חיל.
שלום.
כבר התרגלתם שקוראים לכם ככה?
דורון.
מה?
גיבור כוח, אני פחות.
אם אני צריכה לשאול אותך, דורון,
כן.
מה, איך כל זה קרה שבאופן בלתי, אני אומרת בלתי יתואר, כי אני מדברת עם המון אנשים כל יום, ולשמור שמיטה אמיתית כמו המקום הזה שבו אנחנו יושבים, זה בכלל לא מובן מאליו. מה נסגר איתך?
אז זהו, זה התחיל מאילנה. כן, זה שמיטה קודמת, אנחנו עכשיו שמיטה שנייה. שמיטה קודמת, שנה לפני השמיטה הקודמת, אילנה אמרה לי, בעוד שנה זה שנת שמיטה, ואני חושבת שהגיע הזמן שאחרי 20 שנה שאתה עובד, בעצם 20 שנה מאז שהשתחררתי מהצבא, נשבית את המשק, נשמור שמיטה כהלכתה, ותלמד, תעשה משהו אחר, כי באמת 20 שנה עבדנו רצוף, כל השנים עשינו יותר מחירה, זה מה ש... עשינו אנחנו, זה מה שעשו ההורים שלי.
אתה בן המקום?
אני נולדתי פה. אני נולדתי במשק 11, שזה שלושה בתים מפה, שלושה משקים, וזה המשק של הסבא שלי. אז בעצם אני בחיים שלי...
שהיה איש דתי?
הסבא שלי, הם כולם פה, אנחנו מושב מסורתי. יש פה שני בתי כנסת, מניין כל בוקר, בוקר ערב, שבתות כמובן, חגים, אבל אנשים לבושים כמו שאת רואה אותי.
אתה נראה חקלאי.
חקלאי, כן, אז...
עם כובע כזה, אני מתארת למאזינים שלנו, כי זה, אתה יודע, אודיו. רגע, אבל אילנה, זה היה הרעיון שלך לפני, לא בשמיטה הזאת, בשמיטה הקודמת.
כן.
איפה בא הרעיון? כי נשים יש להם כוח, את יודעת.
זה מסתבר. האמת שהרעיון המקורי באמת היה ממקום שדורון עובד מאוד מאוד קשה. הוא עובד מלפני זריחת השמש ועד אחרי שקיעת החמה, וכשחם חם מאוד, וכשקר קר מאוד, ושבוץ בוץ מאוד, והוא באמת השתחרר, ואף פעם לא למד מי יודע מה, ולא... עשה משהו אחר, והרעיון היה קצת אנוכי, שהוא יוכל קצת לנוח ולשנות קצת כיוון. והשמיטה שבת כזו, זה הזדמנות לכזה דבר, ו... טוב, תספר איך זה התגלגל, כי זה לא... זה כוח של אישה...
היא ניג'סה, היא ניג'סה.
אז זהו, אז הניג'וס התחיל ככה, זה התחיל ב...
אילנה, אני זוכרה שאני מצחיקה אותך. הניג'וס החל כדרכן של נשים לנג'ס?
אז זהו, אז אנחנו היום בעידן כזה שיש אפשר לנג'ס יותר, אז היא שמה לי איזה צפצוף בטלפון.
ניג'וס אלקטרוני.
כן. מזכיר לי כמה ימים נשארו לי עד השמיטה.
כמו שעושים היום בחתונות כזה, בהזמנות, save the date וזה, ככה היא עשתה לך?
כן, אז כל יום, עוד 300 יום, עוד 250 יום, וכל בוקר אני שומע את הצפצוף הזה בטלפון, מנתק אותו, וממשיך הלאה לעבוד. כמובן שהיא אמרה את זה, אבל זה לא משהו ש...
מאוד משהו שהיא אמרה.
כן, לא, זה משהו שהוא נראה ממש רציני וגדול. לעצור את המשק פה... משק יחסית פעיל באותם ימים שלפני השמיטה הקודמת, לעצור אותו זה לא פשוט.
תן כמה נתונים טכניים, זאת אומרת, כמה דונם אנחנו מדברים ומה אתם מגדלים?
זה היו מאות דונמים, בין 300 ל-400 דונם שטח פתוח, 10 דונם של חממות חדשות, שרק בנינו אותם שנה ומשהו, שנה וחצי לפני השמיטה הקודמת, והמון עובדים, זרים, בעיקר תאילנדים, 24 עובדים במשק, ועוד קבלנים שמגיעים לעבודות כשיש כתיף של בצל, היה לנו בשנה שישית אז, או
קטיף של פלפל. זה טרקטור מה שאני שומעת עכשיו?
עכשיו זה טרקטור, כן.
של השכן?
אז במשק יש לנו 5 טרקטורים.
של השכן, כן.
סליחה על השאלה, אבל...
אנחנו במושב היחידים ששומרים שמיטה כהלכתה, כן.
לא, אנחנו לא היחידים.
החקלאים היחידים ש...
ככה, זה לא ככה, אז אני אגיד. יש חקלאים ששומרים שמיטה לפנינו. שמיטות לפנינו עוד. אבל יש עניין שכל בעל משק פה במושב, יש פה 65 משקים, 65 נחלות, שלכל אחד בעצם יש אדמה. עכשיו, כשאני עובד על 300-400 דונם, לכל משק פה יש 30 דונם. אז אם אני עובד על 300-400, אני סוחר את האדמה מכמה משקים אחרים. משקים פה ששומרים שמיטה, הם אומרים שבשנת השמיטה, שהאדמה תנוח והם לא מזכירים אותה. אבל זו לא הפרנסה העיקרית שלהם. יש משקים, כמונו, שזה הפרנסה העיקרית, שאם אנחנו משביטים בעצם את האדמה, אז אין לנו משהו אחר. זה לא שאנחנו עובדים מחוץ למושב, ופשוט יש לנו אדמה ומזכירים אותה.
זאת אומרת, כשאילנה אז הציעה, הנה השעון עצר ובוא תשמור שמיטה, בעצם כשר החוץ או שר הכלכלה של הבית, אתה יודע, אדם חווה וכל אחד והתפקידים שלו, כן. הנושא הכלכלי ידהד לך... זה תחום שממנו אנחנו מתפרנסים נטו, זה הייתה מחשבה שעלתה.
נכון, וגם כשאתה עובד כל כך הרבה שנים במערכת כזאת, יש לנו פה ציוד, טרקטורים, מכונות, כל מיני כלים.
ועובדים.
חממות, אז זה התחייבויות, התחייבויות בבנקים, זה תשלומים שיש לשלם. אי אפשר לעצור את זה ככה פתאומי וללכת לחפש עכשיו איזו עבודה אחרת שתחזיר את ה... את התשלומים או את ההתחייבויות. יש לנו 4 ילדים, ברוך השם.
לכמה הם, אגב, אילנה?
הגדולה בת 22, הצעיר יהיה בר מצווה בעזרת השם באדר, אדר בית.
הם, שאלת סוגריים, הם גם בענייני אדמה, חקלאות ו...
כולם קשורים, כולם קרובים, לכולם זה חשוב. אחת לומדת ממש בבית ספר חקלאי בדרום, בחצבה, וחיה את זה ממש...
הצלחתם להעביר את האהבה לרגבים.
שהם כולם אוהבים את זה, אבל היא באמת מתעסקת בזה יום יום. אז הגענו בעצם חודש לפני השמיטה, ואני נוסע פה בשדות, ועובר ליד אחד הקרמים בין בטוזיאל, מושב בטוזיאל לעזריה, ופוגש בכמה בחורים חרדים שהגיעו, מלקטים בקרם עוללות, עוללות זה ענבים, אשכולות קטנים של ענבים שאנחנו לא בוצרים אותם. אז אני חודש לפני השמיטה פוגשת בבחורים האלה.
סתם נסעת כאן במושב?
כן, נסעתי בשדות וראיתי אותם, רואים שאנשים חרדים נמצאים בשדה חקלאי, או אנשים זרים, חקלאים יודעים לזהות שזה לא עובדים שנמצאים שם, זה מישהו זר.
זה מראה לא יומיומי.
זה לא משנה אם חרדים או לא חשוב מי, זה אנשים שהם לא מקומיים. אז אני עוצר והם אומרים שלום, מאיפה אתה? אני אומר שאני פה מעזריה, ואומרים נו, בעוד חודש זה שנת שמיטה ואתה מתכוון לשמור שמיטה בעזרת השם.
כאילו בקטנה, כן. שאלו.
כן, אז אחד הבחורים שאני פוגש אומר לי, למה אתה חושב שאתה לא יכול לשמור שמיטה? מה הבעיה? מה, אתה כל שנה מרוויח כסף בחקלאות? אז אני אומר לו שברור שלא. כי חקלאות זה לא דבר שהוא בטוח. אנחנו יודעים פחות או יותר מה ההוצאות שיש לנו, אנחנו לא יודעים מה היבול שיהיה לנו, מה המזג אוויר יהיה באותה שנה, כמה גשמים ירדו, איזה רוחות יהיו, איזה קור, חום, שרב, ברד, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים פחות או יותר מה אנחנו הולכים להשקיע, כמה אנחנו נקבל, אנחנו לא יודעים. חקלאות זה מין תחום כזה, ש... מכיל סביבו, מפעיל מסביבו המון המון מעגל גדול מאוד של עבודה, שמתחיל אם אני בתור חקלאי פרטי מחליט עכשיו לשתול חלקה של חצילים, אני מזמין זרעים, מעביר לחברת שתילים, משם אני מזמין קומפוסט, חורש את האדמה, לוקח עובדים, ניילון, טפטוף, חומרי הדברה, חומרי דישון, מגדל, מים, פועלים, כל מה שצריך, אחר כך כותפים, אורזים, מסעיות, זה עובר לחנויות, סבלים, לא משנה, כל העניינים האלה, כולם בדרך יודעים מה השכר שלהם. היחידי בשרשרת הארוכה הזאת ובמעגל הגדול הזה שלא יודע מה השכר שלו, בעצם זה החקלאי עצמו שהוא התחיל את התהליך הזה, אבל הוא לא יודע כמה יבול יהיה לו, הוא לא יודע מה יהיה מחיר השוק.
כי כל אלה שבדרך בטוח יקבלו
את שלהם. וכולם יודעים מה השכר. כשאת לוקחת עובד, הוא יודע מה שאת עבודה, יש שכר מינימום. כשאתה קונה מים, את יודעת כמה עולה קוב מים, או כמה עולה ליטר סולר, או קילו ניילון, או לא חשוב מה. כל דבר יש לו מחיר. הדבר היחידי שאין לו מחיר קבוע, זה מחיר הירקות. אז אני אז הייתי בן 42, והבחור הזה היה צעיר. וכשהוא אומר לי, אחרי שאני אומר לו שאני לא בטוח מרוויח כסף, שהוא שואל אותי על החקלאות, אז הוא אומר, נו, אז שנה אחת לא תרוויח כסף, ותרוויח מצווה גדולה.
אבל זה היה כאילו קצת לזלזל בו אולי, כי מה הוא מבין הקטן הזה, לא?
נכון, אז מה הוא מבין? אתה אומר, אתה מדבר איתי על מצווה גדולה, ומה אני עושה עם הילדים, מה אני עושה עם הפועלים, מה אני עושה עם הטרקטורים, עם הכלים, עם כל המשק וכל העניינים.
אחריות,
כן. אז אמרתי, טוב, הבחור הזה צעיר, אומר לי, מה, שנה אחת לא תרוויח, ובכל זאת להפסיק שנה לעבוד. ואז בחור אחר יוצא מבין השורות ואומר לי, אתה יודע שיהודים חיכו 2,000 שנה בגולה להגיע לארץ ישראל, לקיים את המצוות שתלויות בארץ, ואתה חקלאי, נולדת כאן, המצווה מתחת ליד שלך, אתה מתכוון לוותר עליה בכזאת קלות? אז זה משהו שעשה לי... עשה לי משהו ב...
זה
עשה לי, אבל זה לא... זה עדיין אני לא שם, כן?
זה עדיין אתה לא שם. אבל אתה יודע, הבחור הזה, אגב, יש לך קשר איתו היום?
כן, כן, אנחנו נפגשנו במהלך השמיטה, נפגשנו איתם, בסיום השמיטה יש טקס מאוד גדול של רבנים בבני ברק, סגרו את רחוב חזון איש, מי שהיה בסוף שמיטה קודמת, זה אירוע של מאות אלפי אנשים, מאות אלפים, לא פחות מזה, בין 200 ל-300 אלף אנשים על הרחובות, על המרפסות, צידי הכביש.
שנייה, אבל הבחור הזה, שהוא גם היה צעיר, אני מבינה, זה שאמר 2,000 שנה. זאת אומרת, אתה יודע, אני מעיזה ואומרת ממקומות אחרים, זה הקדוש ברוך הוא לא יורד ומדבר איתנו, אין סידור כזה כרגע, אבל הוא שולח כל מיני שליחים, אליהו הנביאים קטנים כאלה, והוא בעצם שם מילים שמדברות אליך.
לגמרי.
ואתה מקבל את המילים, כי גם את המילים האלה של... אבל אני... הקדוש ברוך הוא יכולת לא לקבל.
אני אומר לך למה זה בכל זאת נגע בי בצורה כזאת, כי באותו זמן, באותה תקופה, גידלתי המון חצילים לחברות גדולות. ומספר החקלאים בארץ, במושב שלנו גם, אבל מספר החקלאים הולך ויורד כל שנה. ואנחנו במושב של 65 משקים, והיום יש מעט מאוד חקלאים. אנחנו שני מגדלי ירקות, אחד תבלינים, שלושה...
מה אתה מגדל בעצם?
אני מגדל...
אז והיום?
אז, בעיקר חצילים. אבל היום חצילים, מלפפונים, עגבניות שרי. אני אחר כך אספר למה גיוונו את המשק בצורה כזאת.
רגע, אז את כל זה אני מגלה למאזינים שאכן הבחור הזה עם ה... המשפט הזה גרם לאיזשהו משהו כן. מדהים, ואתם באמת שומרים שמיטה כהלכת היום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים לדבר על מלפפונים, עגבניות,
אוקיי.
גיבורים, והנה עוד טרקטור
נכון.
עושה לנו סימנים שהם. פרסומות, קדליבה, ואנחנו חזרנו. קדליבה, יום שני בבוקר, אנחנו עם דורון ואילנה טוויג, יושבים על המרפסת, סופרים ציפורים נדודות סתם. האמת שיש כמה ציפורים נדודות פה.
יש ממש סיכוי שתעבור איזה להקה מעלינו כל רגע.
נכון, וזו העת, כאילו. אנחנו באמצע הסיפור, אני באמצע המתח. בחור שאתה פוגש, בחור חרדי, במשק ליד דורון, ובעצם אומר את המשפט הנכון ברגע הנכון, לב פתוח נכון, 2,000 שנה מחכים יהודים לקיים את המצוות האלה, ואתה...
כן, אז כשהוא אומר לי את זה, אני חושב לרגע, ואז אמרתי קודם שמספר החקלאים בארץ הולך ויורד, מצטמצם כל שנה. כל האדמות מעובדות, אותם אדמות, פשוט פחות אנשים מאבדים את אותו שטח. בעצם יש היום בישראל פחות 100% שהם חקלאים, מה שזה אומר חקלאים, שמייצרים את כל התוצרת החקלאית, שזה בשר, עופות, דגים, ביצים, חלב, דבש, ירקות, פירות, מי שבעצם מתעסק בשמיטה באמת משביט את השדה, אבל מי שמשביט את הקרקע זה אלה שמגדלים ירקות. וכשהבחור הזה אומר לי את זה, אני מבין, מסתכל עליו ועל החבר'ה שהיו איתו, ואני אומר, הבחורים האלה מקיימים בטח ים של מצוות שאני בכלל לא מגיע אליהם. אבל את המצווה הזאת של השמיטה, הם לא יכולים לקיים אותה גם אם הם רוצים, גם אם מאוד, מאוד רוצים, ולא רק הם, המון אנשים, נכון. דתיים, חרדים, לא חשוב, שהם לא חקלאים, לא משנה, גם אם לא חרדים, לא יכולים לקיים את המצווה הזאת, כי הם פשוט לא מאבדים את הקרקע. וכמו שאני מגדל חצילים אז באותם שנים, למיליוני אנשים שאוכלים את זה בקופסאות, דרך המפעלים, או בסופרים, פוגשים את זה במדפים.
עם היונס, צלוי על האש.
או שסתם רואים את זה בשוק, בבסטות בשווקים שונים בארץ. כמו שאני מגדל ככה למיליונים האלה שאוכלים את זה, ככה אני צריך לשמור את השמיטה בשביל אותם אנשים. כי האנשים האלה אין את האדמה לאבד את הקרקע, ואני בעצם משתמש באדמה של ארץ ישראל. ומבחינתי, באותו רגע, הערבות שלי לעם ישראל, לעם היהודי, זה בעצם...
דרך האדמה.
דרך החלק הקטן הזה שלי. העניין הזה של המצווה הספציפית הזאת, שהם בעצם לא יכולים לקיים אותה.
מה, אילנה, את יודעת שבעלך מדבר ואומר, זאת אומרת, אני יכול לקיים שמיטה. יש איזשהו קשר של אדם לאדמתו. זאת אומרת, החיבור לאדמה הוא חזק מאוד, מאוד. אצל אנשים כאלה. מאוד. והניתוק...
אני אומרת שלא סתם קוראים לחקלאי שומר שמיטה גיבור, גיבור כוח. בטח רבנים יפרשו את זה איך שרבנים יפרשו, אבל כל עונה, כל שינוי במזג האוויר, כל דבר קשור לקרקע וקשור לדורון, ודורון קשור אליו.
כן.
עכשיו זה לא יום, זה לא שבוע, זה לא חודש, זה שנה, והשנה זה 13 חודשים, יש לנו שנה מעוברת ברוך השם, עוד קצת ניסיון. זה באמת קושי מאוד מאוד גדול. גם כשהשכנים, את שומעת הטרקטורים עוברים, השכן עכשיו חורש, הסתיו מגיע, מתחילים להתכונן לזריעה, יש ריח לקרקע.
כאילו, תני לי את כל החושים ש...
כל החושים מעורבים, זה טעם וזה ריח וזה מגע וזה... טמפרטורה, הכל, הכל כרוך בזה, הכל, דברים שכל כך, זה רפלקסים אצלו, לראות איזשהו עשב, לראות איזשהו צמח, לגעת, לקטוף, לטעום, לראות, לבדוק, ושנה לא לגעת בזה, זה... אנחנו כל הזמן מנסים למצוא משלים, לשקף לאנשים למה זה דומה. אם זה דומה לצום, שאתה רעב ואתה יכול בכל רגע לקחת איזה ביס ממשהו ולשבור את הצום.
אז אנחנו עוד חודש לפני השמיטה, אני רק פוגש את הבחורים האלה, ומגיע אליי בחור, ואומר לי, שמעתי שאתה מתכוון לשמור שמיטה. ואמרתי, כן, חשבתי לשמור שמיטה.
רגע, אתה מתלבט עוד בזמן הזה אם לשמור או לא?
כן, מתלבט עדיין, אבל היו לי מחשבות. גידלתי באותה, בשנה השישית בצל יבש, שזה משהו שמחסנים אותו משנה שישית לשביעית, וחקלאי עושה חשבונות פשוטים של כמה מאות טונות יש לו, וכמה כסף ופוטנציאל הוא יקבל מזה. אז חשבתי אולי איך אנחנו מנסים לעבור. אבל אמרתי קודם שבנינו שתי חממות, והשתי החממות האלה עלו לנו הרבה כסף. מאות אלפים, כמו לבנות בית פה במושב. ואמרתי שבשתי החממות אני נשאר עם יותר מחירה. בעצם אנחנו נשמור שמיטה בכל החלקות הפתוחות, בכל השטחים הפתוחים, אבל בחממות נשאר עם יותר מחירה.
כי פה השקעתי המון כסף, ופה אני לא יכול לעמוד בזה.
לא, זה רק השקעתי שנה קודם. בעצם התחייבתי לעשר שנים, בהלוואות לעשר שנים, ואם אני עכשיו לא אגדל בזה, אז אני לא יהיה לי איך להחזיר את ההלוואות האלה.
הבחור הזה... אתם כל הזמן מדברים הייתם על זה? אז תרום שהשמיטה, כל הזמן דיונים,
כן,
גם ביניכם.
כן, כן,
כל הזמן. אילנה מאוד לוחצת שאני אשמור שמיטה. גם בחודש האחרון הזה היא אומרת לי, תקשיב, אתה צריך להשבית את המשק, היה לך מספיק זמן להתארגן, אתה לא מתאפס על עצמך, אתה לא מתארגן.
סלחי לי שאני שואלת, מה שנקרא, אבל חשבת מה יהיה עם בוקר שדורון לא יוצא לשדות? זאת אומרת, חשבת מה יהיה?
האמת שלא.
יש לך פה איש משועמם, ויתחיל לשאות לך מה יש לצהריים?
ידעתי שהוא משועמם לא יהיה, זה בטוח.
כי מה?
כי תמיד יש מה לעשות במשק, גם אם זה לא ממש בקרקע, זה דברים בבית שלא נעשים במשך שנים, אבל תמיד יש, תמיד המשק קודם להכל, אז לא חסר, לא חסר מה לעשות, ושוב נורא רציתי שהוא ילמד, ידעתי שמשועמם הוא לא יהיה.
אז אני, כן. אני מזמין שתילים לשתי החממות, אפילו שאנחנו מדברים על השמיטה, ואנחנו כבר ממש קרוב לשמיטה, הזמנתי 20,000 שתיל של חצילים, שתילים של חצילים. והשתילים, במקום להגיע לפני ראש השנה, בשישית, הם מגיעים אחרי ראש השנה. קורה, לפעמים זה קורה שמשתלה אומרת, השתילים עדיין לא מוכנים, הם צריכים עוד יום, עוד יומיים. והם מגיעים בתוך השמיטה, ואני שותל אותם. אני שותל אותם בתוך שנת השמיטה. זאת אומרת, אחרי ראש השנה, מיד אחרי ראש השנה, אני שותל 20,000 שתילים, ושני בחורים...
זה ביום אחד שותלים
כן,
את כל
ביום
זה?
כן, ביום אחד.
חייבים?
כמה
בפעם?
שעות. לא חייבים.
כי אחרת הוא לא מתיישן או...
לא, בחציל אפשר, זה שתיל יותר
מפונק.
חזק.
מפונק.
כן, כן, פחות מפונק מלפפון למשל. אז אנחנו שותלים אותם, ואז מגיעים שני בחורים. ואומרים, נו, מה קורה? שנת שמיטה התחילה, מה? אמרתי, תראו, אני את כל השדות בחוץ, והיו לנו הרבה שדות.
שומת.
עם הרבה תוצרת, כי היה לנו חוזים עם חברות גדולות. עזבתי את כל השדות האלה. אבל שתי החממות, נשארתי שם עם היתר מחירה, שתלתי אותם. הנה, בואו תראו, לוקח אותם, מראה להם את החממות, שתולים יום אחד. זה שתילים נורא קטנים של כמה סנטימטרים.
עם ירוק יפה כזה.
אנחנו חוזרים אלינו הביתה, אילנה יושבת בבית, והם אומרים, תשמע, אתה בסך הכל צריך לסגור את המים. 50 מעלות שם בחממות. תוך שבוע הכל ימות, וזהו, ותצא לשמיטה כמו שצריך. אם אתה תישאר חצי-חצי ככה, אנחנו לא יכולים לעזור לך בתור עמותה.
שנייה, אבל דורון, ואתה הרי מנהל באותם רגעים שיח פנימי עם עצמך כל הזמן.
כן.
שני הקולות האלה, כן, לא.
לשתול
כן,
את השתילים לא. זה לא רק לשתול אותם. זה להכין את הקרקע לפני, לשים קומפוסט, ניילון, טפטוף. להכין את זה, לשתול, ואז בעצם זה ההתחלה של התהליך, אבל זה לא רק השתילים עצמם.
זה קונפליקט נורא גדול, אני כאילו רוצה לתת להם את המיטב כדי שיצליחו הקטנטנים האלה, אבל אני מצאת שאני לא רוצה שהם יצליחו, אז כאילו מה נסגר איתי?
כן.
אז מה...
אז אילנה נמצאת בבית, בזמן שנמצאת.
הנודניקית.
אני רואה איך שהיא לוחצת עם העיניים, נו, עושה לי ככה עם הראש, ואז היא נזכרת ואומרת לי, אילנה היא נולדה בארצות הברית, נולדה בבוסטון, בת שלישית מארבע בנות, ואז היא אומרת לי, אתה זוכר? שנה וחצי לפני השמיטה, אבא של אילנה חלה, היא טסה לארצות הברית, לניו יורק, הוא נפטר אחרי כמה ימים, היא ישבה שבעה שם, וכשהיא חזרה, היא אמרה לי, תשמע, אנחנו לסיום, לשלושים של אבא, חילקנו בין הבנות משניות, ולנו יצא ללמוד שביעית, במקרה.
וואי, אילנה.
אז היא אומרת
לא,
לי...
לא חשבנו על זה, לא הקדשנו לזה שום משמעות או מחשבה, עד לאותו רגע שהם יושבו בסלון, ודורון היה צריך לקבל את ההחלטה, ממש ככה. פתאום באותו רגע...
יו, איך השם שלך זרעים מחשבתיים המון...
מדהים.
לאורך החיים, אה?
ממש, באותו רגע פתאום זה צף ועלה, שאלה המשניות שלמדנו, ואולי זה היה עוד איזה סימן שמכוון כן. אותנו לכיוון הזה.
אז ברגע הזה אילנה אומרת, הנה, יש לך עכשיו עוד סימן שאתה צריך... לסגור את המים ולהשביט את החממות. ואני אומר, יושב עוד איזה דקה ככה.
פה, איפה שאנחנו יושבים?
בתוך הבית.
בתוך הבית,
יושבים,
אוקיי.
כן, ואני אחרי דקה שתיים אומר לבחורים, אתם יודעים מה? סוגר את המים, זהו. תוך שבוע הכל ימות.
אתה הולך ועם היד סוגר?
לא, אני פשוט מה? לא פתחתי מים, כי פתחנו פעם אחת בשתילה. בעצם השתילים האלה קיבלו מים פעם אחת. מה ש...
טפטפות.
כן,
טפטפות. זה גם המצאה ישראלית, נכון?
כן, נכון.
אז אתה לא פותח את המים.
אני לא פותח את המים.
אתה מבין שאתה הורג את השתילים.
אני נוסע לחממה כל יום. נוסע לראות מה קורה. נוסע, חוזר, שבוע, שבועיים, עובר שבוע, ושבוע זה סביר שלא ימותו, כי יש מספיק אדמה, כן, מספיק מים באדמה, והם שולחים שורש פשוט יותר עמוק. צמחים שהם צמאים, הם מחפשים את המים. אז זה טוב. אנחנו עושים את זה בחקלאות. אחרי שתילה של שתילים מסוימים, מצמיעים אותם לכמה ימים כדי שהם ישלחו שורש עמוק, ואז יהיה בית שורשים גדול, וכשתשקה, יהיה יותר שורשים שיקלטו את הדשנים ואת המים. אז שבוע זה סביר. בתוך חממה, חם מאוד, 50 מעלות שם בצהריים. ואז שבועיים, וזה ממשיך לגדול. ושלושה שבועות, וזה ממשיך.
מה זה, זה כאילו לא בדרך הטבע.
שבועות, כן, חודש עובר. והשתילים גדלים למצב של חצי מטר גובה.
חצי מטר זה כבר נותן...
חצי מטר כבר יש פרחים. מתחילים פרחים, אז עובר חודש בעצם, והשתילים כבר פורחים, ועוד רגע זה יחנות, וברגע שיש חנתה, הפרח הופך לפרי, אז זה כבר תהיה בעיה, כי זה כבר משהו שנשתל בשנת השמיטה. אני מתקשר לרבנים, ואני אומר להם, תקשיבו, אני אמרתי לכם שאני שומר שמיטה, אמרנו שאני לא פותח מים ושבוע הכל ימות, שום דבר לא מת פה, הצמחים חזקים, גדולים, יפים, עוד רגע יש פה חצילים, כל האזור פה מכיר אותי, יודע שאני מגדל חצילים, ייכנסו, ייקחו חצילים, אני גם שתלתי את זה בשביעית, לכם אמרתי שזה, אז אני, אנשים פה ייקחו הביתה, תהיה בעיה, מגיעים קבוצה של רבנים, ככה רצין, קבוצה רצינית לתוך החממה, אנחנו מסתכלים מה אפשר לעשות, ויש את האפשרויות, או לעקור את השתילים אחד אחד, שזה מאוד קשה לעקור אותם, הם כבר עם אדמה שורשים. יבשה ועם שורשים חזקים, או להזרים להם חומר, שהוא חומר חיטוי שאנחנו מזרימים בעצם לפני, ותוך כמה שעות...
לתוך הטפטפות.
לתוך הטפטפות, זה הופך לגז, ותוך 3 שעות הכל ימות.
מה זה, אתה מבין שיש לי פה קונוטציה כן, למקומות
ברור,
באירופה, כן?
את מבינה. שאנחנו בעצם הם מחכים למים, השתילים המסכנים האלה, שהאדמה סדוקה לגמרי, מחכים למים שהגיעו, ואז כשאני פותח ומגיע המים עם החומר, זה לא מים, זה בעצם רעל.
אתה עובד עליהם.
כן. אבל זה, את מבינה שזה נגד כל מה שאני גדלתי עליו כל החיים, כי אתה כל החיים דואג לצמח שיהיה לו יותר טוב, להשקוט אותו, לטפל בו, שלא יהיה חולה, שלא יחסר לו שום דבר, וכאן אתה הורג אותו, לא סתם עולה עליו וחורש אותו, אתה פשוט מזרים לו רעל שהורג אותו. התמונה הזאת של כל החממה, של כל ה-20,000 שתיל האלה מתייבשים בחממות.
כמה זמן זה לקח מרגע שהחדרת את הרעל?
זה כמה שעות. כמה שעות יש ריח.
אילנה, הוא הסתכל על זה או שהוא ברח הביתה?
כן, לא, לא, לא.
היית איתו?
לא בתוך החממה באותו רגע. קודם כל זה רעל נוראי, שלא מתקרבים אליו ברגיל. לא. זה הייתה בזה איזושהי הקלה, נכון?
כן.
היה בזה איזשהו רגע של... ברגע שזה...
זהו, הם לא יגדלו יותר.
ההקלה הייתה כשהחלטתי לא לפתוח את המים, אבל... לצמח שמתייבש יש ריח, ריח של מוות של צמח, יש כזה ריח. מי שחקלאי, מי שנשרף לו שדה בקרה, קרה ושריפה, זה נראה אותו דבר על הצמח. זה נהיה שחור וזה נהיה שחור, זה נהיה שחור מקור וזה נהיה שחור מאש. אבל ריח של צמח מת מקרה, זה ריח של עלה שמת. והיה את הריח הזה בחממות. ואני...
זה משהו שלא ערכת אף פעם.
הרחתי את זה מאירועים של קרה שהיו,
כן,
אבל זה היה נקודות מסוימות ש...
נרסו.
שנשרפו עלים. זה לא ששרפתי חלקות שלמות.
בעצמך.
ומקרה זה יכול להתאושש. יכול חלק מסוים להישרף כמה עלים וללבלב מחדש. אבל בחומר הזה שהזרמנו זה פשוט מת וזהו. התמונות האלה של ה... של החצילים מתים, של כל השתילים האלה, מתים בתוך החממה, התפרסמו כנראה בכל העולם. וזהו, מאז אנחנו כבר...
מה, אילנה, מאז מה?
חיינו השתנו לבלי הכר.
תסבירי, תסבירי.
מאז, הרגע שחשבנו שהוא שלנו פרטי, והתחילו כבר דברים, אני לא רוצה לומר הזויים, אבל יוצאי דופן, לראות קונסוליום של רבנים באמת... מכובדים מכל הארץ מגיעים ועומדים ככה סביב שתיל של חציל ומייעצים ורבע יידיש, רבע עברית, רבע ארמית, רבע אנגלית, מה עושים עכשיו? זה הייתה ההתחלה. ואז התחילו להגיע אנשים, הם שמעו את הסיפור, הם רצו לראות בעיניים, לשמוע ממקור ראשון, היה, לא היה, היה כך, היה אחרת, ופשוט התחילו להגיע...
בואו נגיד משהו. שפשוט אנשים הגיעו להתברך על ידיכם?
גם זה.
גם זה.
גם זה.
הגיעו, התחילו להגיע למשק.
מה?
התחילו להגיע...
פשוט לדפוק על הדלת בבית.
כן.
אנשים.
פה, מימין.
כן,
כן.
אבל אנשים, התחילו להגיע אנשים, וזה לא... יום אחד מישהו דופק בדלת, אז אתה אומר, אולי מישהו רוצה משהו.
מה, אתה זוכר את הראשון, את הראשונה שדפקה ו...
אני זוכר את איזה בחור חרדי אחד, שדפק בין הימים הראשונים, ואמר לי, אני באתי לקבל ברכה. ואני, תסתכלי עליי, הצופים לה...
כן, כובע,
טי-שירט,
ג'ינס. פעם ביקשו לך ברכה, מישהו שהוא לא הילד שלך?
לא. לא נראה לי. אולי ברכות יום הולדת בתור ילד, אבל לא משהו. אבל בן אדם ברצינות עומד ככה, אומר לי, תשמע, אני באתי לקבל ברכה, ואני מסתכל עליו. בהתחלה צחקתי קצת, ואז אמרתי לו, תקשיב, אולי אתה תברך אותי, תסתכל עליי, תסתכל עליך. הוא אומר, לא, אני, הנה, הוא מוציא לי דף, ששם כתוב שהרב חיים קניאבסקי, הם היו אצלו, והוא אמר להם שאם הם רוצים ברכות, שילכו לחפש יהודי שומר שמיטה, שיברך אותם. ואז התחילו להגיע לפה מלא אנשים.
מה, אילנה, יש פה... אני לא רוצה להגיד לך מה יקרה אחרי התוכנית, אבל...
לא, את לא יכולה לאיים.
לא, כי זה חלק מהדבר.
יש לנו פה מגירה, לא מגירה, יש לנו ספרייה של ברכות פה.
של פתקים, של מבקשים.
בהתחלה זה התחיל שאנשים כותבים על כל דבר שנמצא פה במשק, על כל קרטון.
אני תוהה כאילו, עם האדמה ורוב הברכות כל כך קשורות ל... לנו יש בבית בדיחה שנקראת בדיחת הביסלי, כאילו, קח ביסלי, עכשיו תתחיל. מאיפה הביסלי מהאוסם? לא יודע, זה... בסוף אתה מגיע לאדמה.
נכון.
מאפר באת אל אפר תשוב.
נכון.
אני חושבת שרב חיים מדבר על הכוח הזה של אדם שמבטר על הבסיס של חייו, ועושה משהו שהוא נגד רצונו, אבל הוא נטו רצון השם, אז יש לאנשים האלה המון 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 כוח לברך. וואו, אז פה הנה אילנה מגיעה עם קופסה שחורה מאיקאה לדעתי, נכון? ואני, וואי, מה הולך
כאן? זאת הקופסה של השמיטה הקודמת. השנה התארגנתי עם קופסה קצת יותר גדולה.
כן.
כן, ברכות.
ברכות, מחברות, בקשות.
וכל מה שיש באותו רגע ביד ואפשר לרשום עליו, אז...
יואו, יואו, איך אני אתאר למאזינים דף בגודל A3 עם עשרות שמות, רפואה שלמה, זיווג אגון, הצלחה, בריאות, יואו, עוד זיווג אגון, עוד זו בת זה, זה בת זה, וואו, להצלחה בכל העניינים.
זה כבר מאות אנשים, ואז אלפים.
מי אני המדמיין? לא, אילנה.
לא.
הם פשוט לא יתור.
לא.
ואז מגיעים אלפי אנשים בעצם. אלפי אנשים, ומגיעה מינה עם חברה, ומבקשות מאילנה ברכה, ואילנה בא אומרת, ברכות, זהו, זהו, אני, לא, אנחנו רוצים מאשתו של החקלאי, הם באו לעשות כתבה על אשתו של החקלאי, איך היא עוברת את השנה הזאת, ואילנה אומרת שהיא תברך אותם על הנרות, ואחרי שבוע, שבועיים, הן מתכתבות, ואחת מתארסת, ושבועיים אחר כך השנייה מתארסת, ואחת מתחתנת בסוף שנת השמיטה, בחודש אלול, ואנחנו מוזמנים כמובן, ושוב, תסתכלי עלינו, כמה שאני לא אסתערב והתחפש, אני בחצונה
אתה לא של... מחסידות סלון,
לא,
ממש
אני לא.
לא.
וכולם רוצים לקבל ברכות, וכולם רוצים לפגוש, ובאמת, היו אצלנו בבית, אלפי אנשים מכל הגוונים של העם היהודי, המון אהבת חינם, המון אנשים שמגיעים לפה לקבל ברכות, לראות מה זה, לראות יהודי שומר שמיטה, לראות מה זה שדה, לראות בסיורים שאנחנו מראים להם, מה זה פאה, לקט, שכחה, עוללות של ענבים.
אתה נוסע לפעמים בתוך השמיטה לשדה עם עצמך?
כן, מה זה, כל יום אני נוסע.
מה הוא עושה?
תראי, הרבה זמן פנוי לא היה לו, הוא כל הזמן היה בסיורים ועם אנשים ועם נהיה מין מורה דרך שכזה. בכל יום נתון, גם בשנה רגילה, יש לנו פה באזור את תל גזר, ותל גזר זה מין נקודת גבעה האחרונה בין הרי יהודה לבין שפלת החוף.
תל גזר, גזר, נזכרת בספר יהושע, יהושע כובש את גזר ושלמה המלך מגיע לגזר. אז זה נראה תל, זה לא נראה כזה הר, זה נראה גבעה. אבל כשאתה עולה לשם, אתה יכול לראות מאשקלון, עזה ועד חדרה. לראות את כל הים. ביום בהיר אתה יכול לראות ממש את הים, לראות את כל הערים בדרך. ויש את לוח גזר, שהלוח הוא כתוב בכתב עברי קדום. זה לוח מלפני 3,300 שנה. ומה שכתוב שם ומה שאנחנו עושים היום זה אותו דבר, שזה מדהים בעיניי. וכל מה שכתוב שם זה מה שאנחנו עושים היום, וכשאתה עולה לשם בתור חקלאי, אתה מבין ששלמה המלך עמד וראה את אותו נוף פחות או יותר שאני רואה, אולי פחות מגדלים, ועבדו את אותם חלקות חקלאיות, אולי רק עם ציוד שונה, אולי לא עם טרקטורים ולא טרקטורונים ולא עובדים תאילנדים, אבל בעצם לא שינינו שום דבר, לא המצאנו שום דבר, אנחנו עושים... זהו, אנחנו פה לרגע, ואם יש מצווה כזאת שהיא כל כך חשובה, ואומרים שבסוף שביעית נדדת מגיע, אז אולי זה, אם זה החלק הקטן שלנו בעם הזה, לשמות ולקיים את המצווה הזאת, אז נראה לי שיש על הכתפיים שלנו אחריות.
ברור לכם שאנחנו מבקשים לכם ברכה. ברור לכם. וגם אני חייבת להגיד משהו זה לא את כל אחד הקדוש ברוך הוא מזכה, כי יש בכם המון המון ענווה. ככה אני מרגישה.
תודה.
משתדלים. זאת מילה נדירה ותכונה שרבים שכחו ממנה. וככה אני מרגישה שאני יושבת כאן איתכם.
קראו לנו מלא ניסים. אתם מבינים שאלפי אנשים עוברים פה במשק, אלפי אנשים מבקשים ברכות, אלפי אנשים ואומרים, נו, ואתה רואה ברכה? יש ילדים ששואלים, נו, באמת, וציוויתי את ברכתי, ובשנה השישית היה ככה, והיה ככה, ושנה השישית הקודמת, אני לא יכול להגיד שראיתי משהו שונה, כי הייתי גם כולי עסוק, בעצם נכנסתי לשמיטה ברגע, כמו בעצם צום, כמו שהתחלתי צום בלי ארוחה מפסקת.
כי לא היית מוכן, אז.
כן. בשמיטה הזאת, שחושבים לפעמים שהנה, שמיטה אחת עברתי, והשנייה אולי יהיה יותר קל. ואני הייתי בצבא בצנחנים, כשאתה קופץ מהמטוס, פעם ראשונה אתה בפחד, אתה לא יודע מה יהיה. ואיך תצא מהמטוס כשהוא על מהירות של 200, אני לא יודע כמה, באיזה גובה. והפעם השנייה היא לא יותר קלה, היא יותר מפחידה. וגם עכשיו בשמיטה
השנייה... כי אתה כבר יודע ממה לפחד. מה אתם מברכים את עצמכם?
שנצליח לעבור את זה, אני מקווה שנוכל לשרוד את זה. אנחנו אמן. בשמיטה הקודמת שמנו מלא שלטים בכל מקום, כי קל מאוד לשבור את זה כמו צום, שוב אני חוזר.
להגיד יאללה, אני מתמוטט.
זה מספיק. עשיתי שמיטה שלושה חודשים, דקות. חצי שנה. נזמין שתילים תוך חודש, חודשיים, נקטוף משהו ונחזור לגלגול הזה של הכסף. יתחיל להיכנס חזרה משיווק כלשהו ונחזור למה שאנחנו, וקשה נראה לי שזה הרבה זמן.
באמת חלק מה... וציוויתי את ברכתי כביכול של הפעם הקודמת, סיפור ארוך, לא משנה, אבל בסופו של דבר נוצר מצב שאנחנו בששת השנים האחרונות מוכרים, שלוש פעמים בשבוע יש לנו שוק פה של התוצרת שלנו ישירות מהחקלאי לצרכן.
כן,
מאות לקוחות, בדיוק, מאות לקוחות קפואים שמגיעים וקונים, ואנחנו, המלפפונים שנקטפים בבוקר הם כבר בסלט בערב, וחצילים וצ'רבי, באמת זה היה חלק מהמגוון שנוצר.
ואז הפכנו את המשק ליותר מגוון, לא רק חצילים, התחלנו לגדל המון סוגי ירקות.
זה בשנים רגילות.
כן.
בשנים שאחרי השמיטה, זה התחיל שנה אחרי השמיטה.
בעצם הגענו לשמיטה ואמרנו, אם אנחנו לא מגדלים, איך אנחנו נמכור?
נכון, איך יהיה שוק אם אין תוצרת?
הכל מבוסס פה על תוצרת ישראלית, אומנם לא הכל שלנו, של חקלאים אחרים, אבל לא רצינו להתחיל, ובאמת זה ניסיון נראה לי של השמיטה הזאת שלנו.
להפסיק את השוק?
הפסקנו אותו. וזה יותר מ-1,000 לקוחות שמגיעים פה לסוף שבוע.
אבל אני רוצה להגיד שאנחנו, דורון אמר את זה ככה בקטנה, אבל כל הזמן שואלים, ציוויתי ברכתי, ציוויתי רוצים את זה, ובאמת ברוך השם אנחנו עכשיו מנקודה שאנחנו יכולים, כאילו ראינו כבר את במרכאות סוף של הסיפור, כי כבר עברנו, שרדנו את השמיטה הראשונה, שאנחנו בטוחים שהציוויתי ברכתי זה הרבה מעבר לשפע גשמי. האנשים שזכינו להכיר ולפגוש, שהגיעו אלינו לבית, שממשיכים להגיע, בעם היהודי השסוע והמפולג והבעייתי שלנו, לפגוש אנשים מכל הזרמים ומכל המגזרים, ואין דברים כאלה. זה זכות באמת שעם ביאת המשיח קשורה איכשהו לאהבת חינם, אנחנו אופטימיים.
וואו.
באמת, באמת.
העניין גם של הברכות. שאנשים, כל כך הרבה אנשים באים ופותחים את הלב ומבקשים את הדברים הכי פרטיים, וכל אחד שמבקש ממך ברכה, אתה מבין בעצם כמה אתה מבורך. שאתה בעצם, יש לך את הדברים האלה, יש לך 4 ילדים, ויש לך בית, ויש לך אישה, ויש לך פרנסה, יש לך מלא דברים, אז אתה בעצם מבורך. כל מי שמבקש ברכה, הוא מחזק אותך.
מדהים.
נראה לי.
וואו, אילנה, דורון. אין מילים, אין מילים בפי, שרק תמשיכו.
אמן, שיהיה לנו כוחות.
להיות,
אבל שכל מי שמאזין, שידע שזה נותן לנו חיזוקים, אנשים ששולחים לנו חיזוקים ותפילות, ואנחנו מרגישים את זה. זה, אי אפשר בלי זה, זה באמת הערבות ההדדית הזאת, אנחנו, זה מחזק אותנו מאוד מאוד מאוד.
אי אפשר לעבור שנה בסתם לחכות שנה, זה כל יום, עוברים יום אחרי יום, כי שואלים אותי מה, איך תעשה? זה המון זמן, זה פשוט לעבור יום, 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 יום.
אתה מדבר עם חברים שומרי שמיטה אמיתית למאדרין, לחומרה, מדבר איתם על גם איך להתמודד עם זה?
בשמיטה הקודמת, לוקחים חקלאים לרבנים. אז לוקחים הרב בנימין כהן, לקח אותי לרבנים גדולים, לרב קניבסקי, לרב שטיינמן אז, בשמיטה קודמת, ולרב אדלשטיין, ולרב זילברשטיין, ופעם אחת שהיינו אצל הרב זילברשטיין באיזה שיעור, ככה לחיזוק לכמה חקלאים, הוא אמר, עכשיו צריך לקבוע, הייתם לתורה. וירדנו מהבית שלו למטה, והרב בנימין אומר לי, נו, מה? אמרתי לו, אתה יודע, אני לא... הוא אומר, טוב, יום רביעי אני אצלך, זה היה לפני 7 שנים, ומאז כל יום רביעי הוא מגיע אליי פה הביתה, ואנחנו לומדים פה יחד.
טוב, האמת שאני לא רוצה להיפרד מכם, אבל אין לי הרבה ברירות. צודקת תרנגולת.
שמעת תרנגולת.
תודה רבה, אילנה.
תודה לכם.
תודה רבה, דורון טוויג. אתם באמת מתנה לעם שלנו. שתמשיכו הלאה הלאה, שתהיו מבורכים בכל הברכות, בבריאות ובפרנסה ובשמחה ובשלום בית ובאהבת האדם כמו שאתם בהווייתכם. תודה רבה.
אמן ואמן, יברכו המברכים.